שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינה במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, ה-23 בנובמבר 2016. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת עירית שקלר פילוסוף, סמנכ"ל הכספים. לפני שאני מעבירה את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שיימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר יובל ברונשטיין. מר ברונשטיין, בבקשה.
בוקר טוב לכולם, רבעון שלישי, מוצלח מאוד של הקבוצה. התוצאות מעידות על עצמן, המספרים מונחים לפניכם. אני בשיחה ידבר בקצרה על שוק המסחר ושוק המשרדים, ואחרי זה על היזום שלנו, ואחרי זה עירית תתייחס בצורה יותר מעמיקה לדוחות. כפי שניתן לראות, התוצאות, נתחיל בתחום המסחר, התוצאות בתחום המסחר הן טובות, ומה שאפילו מעודד יותר זה לראות שהפדיונות בקניונים גדלים. הפדיונות גדלים בקניונים כבר תקופה רצופה ארוכה, אפילו בעלייה ביחס לרבעונים הקודמים. אני מזכיר לכם שבתחום הזה התוצאות האלה של הפדיונות הם אלה שנותנים את הרוח הגבית לחוזים שנחתמים כרגע, ואין לי ספק שהעובדה שבסך הכל הפדיונות גדלים וכמות הביקורים בקניונים גדלה, ואנחנו רואים פה בהחלט שיפור משמעותי, יבוא לידי ביטוי בשכר דירה וב-NOI בקניונים הקיימים בעתיד. הדבר השני שניתן לראות בתחום הזה, שבסך הכל התחרות הצפויה לקניונים שלנו בשנים הקרובות היא יחסית נמוכה. הייתי אומר שפרט לתחרות שצפויה בתל אביב, אני לא רואה שום דבר משמעותי נוסף שקם באזורי התחרות שלנו, וצריך לקחת בחשבון שבשנים קודמות בהחלט הייתה תחרות שההשפעה שלה בסופו של דבר הייתה נמוכה. אם אני לוקח לדוגמה את ירושלים, נפתחו שלושה קניונים בשנתיים שלוש האחרונות באזור ירושלים, אם זה ברמות, אם זה קומה שנייה בתלפיות, אם זה שני סינמה סיטי עם מסחר, וההשפעה של זה על הקניון הייתה מאוד נמוכה, אפילו זניחה. הקניון המשיך סך הכל להשתפר ולהציג ביצועים טובים. ככה דרך אגב היה גם במקומות אחרים, אם זה באקו בצפון, כמה מספר קניונים מסביב, ההשפעה הייתה נמוכה יחסית, ואם אני מסתכל קדימה, אני אפילו לא רואה תחרות נוספת ביחס בוודאי למה שהיה בעבר. זה בהחלט מעודד לגבי הביטחון שלנו בתוצאות קדימה, והתוצאות האלה הן ביטוי גם של העבודה של הקניונים ושל הפעילות בקניונים, וגם של הכלכלה הישראלית שממשיכה וצומחת, כפי שאנחנו רואים גם הצריכה הפרטית, ואם זה יימשך אז אני מניח שנראה המשך תוצאות טובות בתחום הקניונים. בתחום המשרדים, אני חושב שהשוק מאוד חזק, אני חושב שהשוק באזור תל אביב מאוד חזק, יש צורך למשרדים בתל אביב, אנחנו רואים המון חברות הייטק ומשרדי עורכי דין, חלקם גדלים בתל אביב, חלקם מחפשים שטחים בתל אביב, אנחנו נהנים מאוד מזה במגדלי עזריאלי, אנחנו נהנים מאוד מזה בשרונה, אנחנו משפקים כבר את עזריאלי טאון כפי שידוע לכם, גם שם אנחנו נהנים מזה. אני חושב שנהנה גם במגדל שנבנה פה הרביעי במגדלי עזריאלי על מגרש ידיעות אחרונות. שוק המשרדים, צריך להבין, אני אולי אשקף פה איזשהו שניים שלושה משפטים שאמרו לי פה בפגישה שבאתי עם אחת מחברות ההייטק. הטענה של אנשי ההייטק אומרת שבגלל שהסיליקון ואלי מאוכלס ממלואו, ושכר העבודה שם גדל בקצבים מאוד גדולים. ישראל היא המקום הבא שבו מעסיקים אנשי פיתוח וחברות כמו גוגל ופייסבוק ומייקרוסופט ואחרות, ולכן הצורך פה במשרדים ילך ויעלה עוד הרבה יותר ממה שאנחנו רואים כרגע. ואנחנו חשים את זה במה שקורה עכשיו, ואנחנו אופטימיים לגבי ההמשך. אנחנו ברבעון הזה הצלחנו לשווק למעלה מ-20 אלף מטר. אנחנו משווקים גם בחולון וגם בראשונים, לא רק בתל אביב, והסך הכל נראה מאוד מאוד חיובי. לגבי המימון, יש לא מעט כתבות ומחשבות שהריבית ארוכת הטווח תעלה בשנים הקרובות. יכול להיות, ויכול להיות גם שלא דרך אגב, ראינו כבר גם כתבות שלא התממשו ומחשבות שלא התממשו. בכל מקרה, אנחנו כידוע לכם גייסנו 2.2 מיליארד שקל ברבעון הזה, ריבית של 1.3%. צורכי המימון שלנו בשלוש שנים הקרובות או בארבע שנים הקרובות הם מאוד נמוכים. אלא אם כן, כמובן נעשה עסקאות וזאת כוונתנו, אז כמובן נצטרך לממן אותן, אבל אם מסתכלים על השנים הקרובות ללא עסקאות חדשות, באופן יחסי, צורכי המימון שלנו הם נמוכים, ועליית הריבית אם וכאשר היא תהיה, ההשפעה שלה עלינו היא זניחה. כידוע לכם, הורדנו את מחיר המימון הממוצע בצורה משמעותית בשנים האחרונות, והערכנו את החוב. אני שמח לבשר ש... נתייחס בעצם לכל נושא היזום בכללותו. אנחנו בתנופת יזום אדירה. אני לא יודע אם אתם מצליחים להבין את ההיקפים, ואני חוזר על זה מדי פעם, אבל אני אעבור פעם נוספת בצורה מפורטת על היזום שלנו, רק לשני הפרויקטים שאנחנו הולכים לסיים ב-2017, שהם פרויקטים מאוד מאוד משמעותיים, שרונה וראשונים. אנחנו מקדמים את עזריאלי טאון והתחלנו לעבוד שם. אנחנו מקיימים דיון אחרון בוועדה המחוזית לאישור, להפקדה, את התוכנית של ידיעות אחרונות, 150 אלף מטר, כמו שלושת מגדלי עזריאלי ביחד. אנחנו בירושלים קיבלנו אישור לפרויקט דיור מוגן, פלוס החווה של הקניון של 2,000 מטר, אנחנו מנסים שהחווה של הקניון תהיה גדולה יותר, 8,000 מטר. קבענו מועד להשלמת הפרויקט הנוסף בחולון, אנחנו קוראים לו הפרויקט הקטן, 28 אלף מטר, לא הפרויקט של לוג'יה, 2020. אנחנו מקדמים טבעות במקומות נוספים, כמו באקו וכמו בחיפה. אנחנו פועלים בתחום היזום בצורה מאוד אינטנסיבית, ואנחנו נהנים או נהנה מאוד מהיזום שהיה בשנים הקודמות, כפי שבוא לידי ביטוי בהשלמה של ראשונים ובהשלמה של שרונה. סך הכל מדובר בתקופה טובה, בתקופה שבה יש ביקוש לשני הסגמנטים העיקריים שבהם אנחנו פועלים, גם במסחר וגם במשרדים. דרך אגב, בתחום הדיור המוגן אנחנו גם מראים תוצאות יפות, גם הבית ברעננה שרכשנו אותו עם 38 דירות ריקות, כרגע הדירות הריקות עומדות על 15, אנחנו מצפים לגמור את השנה עם 10, לסוף הרבעון היינו עם כ-20, כלומר יש שם קצב שיווק מאוד יפה. סך הכל, בהחלט כמו שאמרתי, תקופה טובה, ואני מניח ומקווה שהתוצאות האלה יימשכו גם בהמשך. אירי.
בוקר טוב לכולם. טוב, אני מניחה ששמתם לב, אבל באמת תקופת הדוח, וכשאני אומרת תקופת הדוח אני מתכוונת לתשעת החודשים, היא באמת הייתה קדושה בהרבה מאוד אירועים חיוביים מבחינת החברה. אנחנו השלמנו רכישה של שישה נכסי נדל"ן בתקופה הקצרה הזאת, והגדלנו באופן מאוד משמעותי את היקף נכסי הנדל"ן של הקבוצה. אני רק אפרט ששת הנכסים שנרכשו במהלך התקופה הם גם הקרקע, להרחבת מרכז עזריאלי, מה שאנחנו קוראים בית ידיעות אחרונות. הקרקע להקמת עזריאלי טאון, הפרויקט שצמוד למיטאון בתל אביב, מה שהיה קופת חולים כללית לשעבר. קרקע לוג'יה בחולון, שאנחנו מתכננים להקים שם מגה פרויקט בעיר. הקרקע להקמת דיור מוגן בראשון לציון בשכונת הרקפות. בדיור מוגן ברעננה, אנחנו קוראים לו פלס תל אביב, מוכר לשעבר כאחוזת בית, ורכישת נכס משרדים נוסף באוסטין, בטקסס, ארצות הברית. סך הכל המדלן להשקעה גדל בתקופת הדוח בהיקף חסר תקדים של כ-2.7 מיליארד ש"ח. גם בגלל הרכישות שפירטתי, אבל גם בגלל המשך ההשקעה בפרויקטים ביזום שפירט יובל, וגם בנכסים המניבים שאנחנו ממשיכים להשביח אותם כל הזמן. הרבעון שערכנו לראשונה את שווי קרקע עזריאלי טאון ופרויקט עזריאלי ראשונים. סך ההתאמות לשווי הוגן שרשמנו ברבעון הסתכמו ל-127 מיליון ש"ח, ובכל תקופת הדוח לכ-518 מיליון ש"ח. שיעור ההיוון הממוצע על נכסי החברה נשאר זהה לתום שנה קודמת, דרך אגב נשאר גם זהה לתום רבעון קודם, והוא עומד על כ-7.5%. במהלך הרבעון השלישי, בתחילת יולי, ביצענו גיוס מוצלח של אגרות חוב ציבוריות בסך כ-2.2 מיליארד ש"ח. סך הביקושים, דרך אגב, עמד על מעל ל-3 מיליארד ש"ח. מדובר בגיוס ארוך, מח"מ של 7.6 שנים לפירעון עד שנת 2030. נושא ריבית האג"חים נושאות ריבית צמודה של 1.34%. לאחר הגיוס, הריבית הממוצעת של החברה שעמדה בתחילת שנה קודמת על 3.1% ירדה ל-2% בלבד. מח"מ החוב עלה משנתיים וחצי ל-4.2 שנים. החברה הצליחה לבצע גם פירעון מוקדם של חלק מההלוואות שנועדו לפירעון במרץ 2017, נשאו ריבית של כ-5%. וכך הצלחנו בעצם להביא לחיסכון נוסף של 8.5 מיליון ש"ח ליתרת התקופה, וזאת עוד אחרי שאנחנו מקזזים את קנס הפירעון מוקדם שהופחת משמעותית. סך היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה הוא כ-19 מיליארד ש"ח ומהווה כ-70% מסך נכסי החברה. לתשומת לבכם, ברבעון השלישי נכללות לראשונה תוצאות בית הדיור המוגן פלס רעננה לשעבר אחוזת בית, וכן תוצאות פעילות המסחר הדיגיטלי שנרכש מחברת בייטו, עזריאלי אי-קומרס. שימו לב שבדוח סולו מורחב שאנחנו מציגים בפניכם ברבעון הזה, בעצם לראשונה, מלבד גרנית שמוצגת על בסיס שווי מאזני, גם פעילות המסחר הדיגיטלי מוצגת על בסיס שווי מאזני, חלף בעצם איחוד הנכסים וההתחייבויות של החברה, מאחר ואנחנו רואים בזה פעילות נוספת שהיא לא בתחום הנדל"ן, ואנחנו חושבים שהדוח הזה משקף יותר נכון את דרך הניתוח החברה. הוצאות המימון של החברה ברבעון הסתכמו לכ-50 מיליון ש"ח, לעומת 31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף החוב, מגיוס האג"ח שגייסנו ברבעון הזה, אבל שימו לב שמרבית הסכום ישמש בעצם לפירעון הלוואות שרובו יעשה במרץ 2017, כך שההכבדה הזאת בהוצאות המימון היא בעצם משהו זמני, ולאחר שנמחזר את החוב גם נוריד את עלויות המימון וגם את הריבית הממוצעת של החברה. הרווח הנקי הרבעון הינו כ-279 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-102 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, ובנטרול השפעת שערוכי נדל"ן נטו ממס, הרווח הנקי הוא כ-184 מיליון ש"ח בהשוואה ל-106 מיליון ש"ח. זאת אומרת, יש פה גידול של 74% גם לאחר שמנטרלים את המרכיב של שערוך הנדל"ן. ההון שמיוחס לבעלי המניות גדל בכ-817 מיליון ש"ח בתקופת הדוח, על אף חלוקת דיבידנד של 400 מיליון ש"ח, והסתכם ב-14.6 מיליארד ש"ח לתום התקופה. וכעת החלק שלכם, נשמח לעבור לשלב השאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה, מדוד גבאי מאקסלנס. דוד, בבקשה.
קודם כל, כל הכבוד על רבעון חזק. יש לי שני שאלות, יובל. שאלה ראשונה, לגבי התקבולים שאתם, שנכנס ל-FFO, אם אתה יכול להסביר טיפה איך אנחנו נראה גם את השפעות האלו ברבעונים הבאים, ואיך זה מתייחס ל-FFO.
אוקיי, אז ציינו את זה גם בדור דירקטוריון. הגידול ב-FFO הוא גידול משמעותי. הוא צריך להתייחס ל-FFO, להתייחס לשני מרכיבים שהם יחסית חד פעמיים והם פועלים בכיוונים הפוכים. מצד אחד, הגיוס הגדול שגייסנו, שעדיין בחלקו לא עשינו, חלקו הגדול לא עשינו שימוש, כפי שירית אמרה, הוא חלקו בא בעצם למחזר הלוואה במהלך הרבעון של 2017 בריבית של קרוב ל-5%, 4.8%. אז בהתייחס לרכיב הזה, יש לנו הוצאות מימון נוספות של כ-8 מיליון שקלים, כולל כנס ששילמנו לפירעון מוקדם בכל זאת של הלוואה שעשינו באחד מהבנקים. כלומר, זה רכיב אחד שפוגע בנו לרעה. 8 מיליון שקלים. הרכיב שעובד לטובתנו הוא בסך של 16 מיליון שקלים. זה שיווק לראשונה של דירות בבניין ברעננה, אותו בניין חדש שבעצם קנינו אותו שהוא עדיין לא היה מאוכלס. אני מניח שזה דבר שלא יחזור על עצמו, משום שזה שיווק לראשונה של אותן דירות. על אף שקצב התחלופה ברעננה הוא גבוה יותר ממה שאתם מכירים בפלס תל אביב בגלל גיל הבית וגיל הדיירים, ולכן בהחלט נראה שם גם תרומה ל-FFO בהמשך, אבל לא בהיקפים כל כך משמעותיים. כך שאם מנטרלים את שני הרכיבים האלה, אז אנחנו מגיעים ל-FFO של כ-236 מיליון שקלים, ולא 244 כפי שהצגנו, ובעיניי זאת עלייה יפה מאוד.
אוקיי, ושאלה שנייה לגבי, אנחנו ראינו את הריבית הממוצע יורדת, ושאלה אם יש עוד טיפה לרדת בהוצאות המימון הממוצע שנראה בשנה הקרובה.
כן, בהחלט. יש לנו עדיין הלוואות יקרות בספרים, בחברה, הלוואות של 2017 בעיקר, שיפרו במהלך 2017. אנחנו מעריכים חיסכון של כ-35 מיליון שקלים בשנה רק כתוצאה מהפיראון של אותה הלוואה ב-2017, משום שמדובר בהלוואה בריבית קבועה שנלקחה במהלך 2007.
אוקיי, תודה רבה, ובאמת כל הכבוד על רבעון חזק.
תודה רבה.
השאלה הבאה מישי ססון, מבנק ירושלים ברוקראז'. ישי, בבקשה.
אהלן, בוקר טוב. אני הייתי רוצה דווקא להתחיל לשאול דבר ראשון לגבי שרונה. נראה שברבעון הנוכחי לא חל איזושהי התקדמות שם בקצב של ההשכרות. האמנם, ואם כן, אז מה כל כך הסיבה לכך?
קודם כל, עובדתית, הייתה השכרה אחת בשרונה במהלך הרבעון. קטנה יחסית של קומה אחת בלבד. ההתעניינות בשרונה היא עצומה. יש מסעים ומתנים גדולים מאוד בשרונה. אני יכול להרגיע אתכם, אתם להיות רגועים ביחס לשרונה. גם השכר דירה הוא בעלייה. העלינו את השכר דירה, שינינו את המחירות. אנחנו מרגישים נוח מאוד מאוד. מעבר לזה, אני לא יכול להגיד ביחס לשרונה. פשוט מגדל מהמם, יוצא דופן חריג, וככה רואים את זה הגורמים, הסוחרים הפוטנציאליים, ואנחנו פשוט כל הזמן בוחנים את עצמנו איך להצליח להכניס את כל הסוחרים הפוטנציאליים למספר הקומות שיש לנו. הבעיה שלנו היא הפוכה, אם היו לנו עוד מספר קומות, מצבנו היה טוב יותר. סך הכל, התוצאות, ההתעניינות בשרונה היא אדירה, ואני מקווה שנוכל לבשר בתקופה הקרובה על חוזים נוספים בשרונה, משמעותי.
הבנתי. דבר נוסף בנוגע לסרונה, שאתם מדברים על על מועד הגמר של לקראת סוף 2017, זה הכוונה לגמר ברמה של המעטפת, או שהגמר במשמעות הזאת שכבר כל המסעדים יהיו גמורים וכבר הדיירים יוכלו להיכנס פנימה?
אנחנו הקדמנו את הגמר של סרונה. אנחנו בדרך כלל מצליחים להקדים את לוחות הזמנים, גם פה לאור דרישה של חלק מהסוחרים, כולל מסע ומתן שאנחנו מנהלים כרגע, להיכנס כבר בראשון ליולי 17, להיכנס, לשבת, לשלם שכר דירה. אנחנו, יהיו מספר סוחרים, לא גדול, אבל להערכתי בין 10,000 ל-15,000 מטר, שיכנסו כבר בראשון ליולי לסרון, למגדל שלנו בסרונה, ויניבו שכר דירה כבר מהראשון ביולי. לא כל הבניין יהיה גמור, לא, הלובי לא יהיה גמור, אבל הם, בגלל הרצון הגדול שלהם לשבת בסרונה, ובגלל הבעיה, בגלל שהם מסיימים חוזה במקום אחר, אז הם ייכנסו כבר בראשון ביולי. רוב האכלוס יהיה במהלך אוקטובר. ברור שיהיו גם סוחרים שיכנסו לאחר מכן, הבניין ייפתח באוקטובר בצורה מלאה, אשר לאט לאט יצטרפו סוחרים לאורך התקופה. אני מניח שסוחרים מסוימים שנחתום איתם במהלך שנת 2017 ייכנסו במהלך שנת 2018.
ועד רגע, ויובל, וחלק מהסוחרים, אני שואל גם כחלק מהמדיניות שלכם, הסוחרים שנכנסים פעם ראשונה מן הסתם למגדל כזה מקבלים גם גרייסים, או שמהרגע הראשון שכף רגלם דורכת בפנים הם כבר משלמים את שכר הדירה?
אני לא זוכר במדויק, אני חושב שבסרונה כמות הגרייסים היא כמעט אפסית. יכול להיות שיש סוחר שיש לו חודש גרייס בתחילת הדרך, אבל כמות הגרייסים היא קטנה מאוד. ברור שבתקופה שבה הסוחר בונה את הנכס עבורו, הוא לא משלם לנו שכר דירה. כלומר, מהראשון ביולי כשסוחר נכנס הוא משלם שכר דירה. אבל כשיש לנו סוחרים שכבר עובדים כרגע בבניין ועושים עבודות בתוך הבניין התאמה למושכר שלהם, אז על התקופה הזאת הם לא משלמים שכר דירה.
הבנתי. עכשיו עוד משהו בנוגע לסרונה, עלויות המימון בגין סרונה הן כבר נכללות היום בתוך ה-FFO, אני רוצה פשוט לוודא, כלומר אותם 200, או שאני אבהיר את זה קצת בצורה יותר ברורה, אותם 200 מיליון שקל שיופיעו ב-NOI, שיתבספו ל-NOI, ייכנסו ישירות לתוך ה-FFO?
לגמרי, לא מדובר רק בעלויות, קודם כל נכון. דבר שני, תיקחו בחשבון שמדובר בעלויות המימון של סרונה ושל ראשונים ושל עזריאלי טאו ושל הקרקע של ידיעות אחרונות, ההרחבה של מרכז עזריאלי. קחו בחשבון שמדובר בהרבה מאוד הוצאות מימון שאנחנו לוקחים על עצמנו כרגע בתוך ה-FFO, שברור שכשיניבו הנכסים האלה, כל הזרמה של ה-NOI ייכנס ישירות ל-FFO. זה הבדל גדול בין חברה מפתחת ויוזמת לחברה שיושבת על נכסיה מבלי להתפתח, או שמדי פעם גם קונה את נכסים קיימים או מרחיבה את חלקה בנכסים קיימים.
אוקיי, אז במילים אחרות, רגע, אני רוצה לחדד את אפילו את הנקודה הזאת עוד יותר. אתם במילים אחרות, לא רק זה שזה נכנס בתוך ה-FFO, זה גם לא מאובן לנכס עצמו, לנכס עצמו.
לא, אני אבדיל. בדוח רווח והפסד, הוצאות המימון מאובנות לנכס. ב-FFO, אנחנו לא מתחשבים בהיוון הזה, ואנחנו רושמים את כל ההוצאות האלה כהוצאות שוטפות שמפחיתות את ה-FFO בשוטף.
הבנתי, אוקיי, בסדר, סבבה. עכשיו, עוד שאלה אחת נוספת, ברשותכם, לא על סרונה, זה דווקא על הנושא הזה של ביי 2, הנושא הזה של האי-קומרס. לוחות הזמנים להפעיל את הפלטפורמה, אם אני לא טועה, זה במהלך 2017, ואם כן, האם הדברים מתגלגלים או הולכים כמתוכנן?
התוכנית שלנו כרגע זה להשיק את האתר החדש בינואר 17, כאשר את החלק של האופנה להשיק במאי 17, ואני מעריך שנעמוד בלוחות הזמנים, על אף שבתחומי הטכנולוגיה לעתים יש הפתעות. כלומר, שלא כמו בבינוי שלנו בנכסים הפיזיים, שאנחנו באמת בצורה מאוד מדוקדקת בונים את לוחות הזמנים ואף מצליחים להקדים אותם, פה בהחלט יכולות להיות עדיין בעיות. סך הכל כרגע אלה לוחות הזמנים ולהערכתי נעמוד בהם.
בסדר גמור, יופי, תודה רבה.
השאלה הבאה מברורית פיין מלידר שוקי און. ברורית, בבקשה.
היי לכולם, ברוכות על התוצאות. אני רוצה קצת לגעת בעניין, במגזר הקניונים, אם תוכלו קצת לפרט. אני עדיין רואה שיש צמיחה בפדיונות, שהיא די, צמיחה די נאה, גם שנה שעברה ראינו את זה עדיין, אבל הסיים פרופרטי הוא בסביבות האחוז. אז רציתי לדעת כמה השפעה יש לפדיונות, כלומר איך אנחנו יכולים להסתכל קדימה אם הפדיונות הולכים, ממשיכים לצמוח, כמה השפעה תהיה נוספת על שכר דירה, ואם אתם מתחילים בפדיונות, אז אם אפשר להתייחס לרווחיות של החברות, כלומר לרווחיות של הסוחרים, האם היא גם משתפרת, האם היא יורדת, כלומר הפדיונות זה יפה, אבל מה קורה לרווחיות, כלומר זה היכולת שלהם בעצם לשלם את שכר דירה.
טוב, אז קודם כל ההשפעה של הפדיונות על השוטף היא, על התוצאות השוטפות, על השכר דירה השוטף, ההשפעה של הפדיונות היא זניחה. יש לזה השפעה חיובית, כי חלק מהסוחרים בכל זאת מגיעים לאחוז מפדיון, אבל ההשפעה הכוללת היא זניחה. החלק החיובי בגידול בפדיונות זה ברוח הגבית לחוזים שנחתמים עכשיו או תוך כדי התקופה שהפדיונות עולים, והדבר והשינוי הזה יבוא לבית ביטוי לאורך השנים. צריך לקחת בחשבון שהתחלופה בקניונים שלנו הקיימים היא לא גדולה, היא קורית מעת לעת, אבל היא לא גדולה, ולכן גם כשנחתמים חוזים חדשים בתקופה שבה הפדיונות עולים, אז ההשפעה של זה על הסך הכל היא לא דרמטית. אבל לאורך זמן, אם הפדיונות ימשיכו לעלות, אז ככל שהתחלפו סוחים או התחדשו חוזים, אז נראה לזה ביטוי גם ב-NOI. אני חושב שהעלייה המתונה שאנחנו רואים כרגע היא תוצאה של שניים או שלושה דברים. אחד, אינפלציה נמוכה, ברור שזה משפיע. צריך לקחת בחשבון שבאמנם בקניונים מרבית החוזים שכר הדירה לא יורד כאשר האינפלציה היא שלילית, אבל שכר הדירה גם לא עולה משום שהאינפלציה היא לא חיובית, אז שכר הדירה נשאר בגלל המדד כמו שהוא, וכל העלייה היא עלייה ריאלית. הדבר השני, כמו שהסברתי קדימה, כך אני אסביר אחורה. אם אני אזכיר לכם, בעלייה של נתניהו לשלטון בסיבוב הקודם עם שר האוצר שהיה לפיד, היה תחושות לא פשוטות לגבי העליית שיעורי המס, גירעון ממשלתי, אווירה של התכווצות, לא היה גידול בצריכה הפרטית משמעותית, זאת אומרת גידול יותר נמוך בצריכה הפרטית. זה בא לידי ביטוי באווירה שהייתה. גם אם הפדיונות גדלו, אולי לא בהיקפים האלה אבל גדלו, האווירה הייתה פחות נוחה, החששות היו גדולים. אז אין ספק שאותה תקופה של שנתיים שבה התחדשו חוזים, התחדשו כנראה או לא כנראה בעליות שכר דירה יותר נמוכות שהן באות לידי ביטוי בשנים הללו. מה שקורה עכשיו יבוא לידי ביטוי בעוד שנה ובעוד שנתיים. אז זאת אולי הסיבה השנייה. והסיבה השלישית, שגם אמרתי בעבר, העובדה שקבוצות הסוחרים הפכו להיות גדולות יותר, אין ספק שהן מנהלות מסע ומתן בצורה נוקשה יותר, וההתמודדות לעתים היא קשה יותר, ויש לזה צד חיובי מאוד וצד שהוא פחות נורא מבחינתנו. צד החיובי שיש התחדשות ויש חנויות יפות ויש דברים שלא היו בעבר במדינת ישראל ויש רצון להביא עוד ועוד דברים ועוד ועוד רשתות חדשות, וזה מאוד מאוד חיובי, זה מחדש, זה מרענן וזה נראה טוב. הצד הפחות חיובי שהמסע ומתן לעתים הוא יותר מורכב, וגם בהחלט גם הדבר הזה יכול להשפיע. אבל לסך הכל אני עוד פעם רוצה להגיד, בענף הזה של הקניונים ולפחות באזורים שבהם אנחנו פעילים, הייתי אומר את הדברים הבאים. אחד, אנחנו מתחדשים. אנחנו מתחדשים בבאר שבע, התחדשנו כבר בבאר שבע. דרך אגב, בבאר שבע פדיון של אוקטובר כדוגמה, ראיתי לפי לפי אצלנו מדובר בעלייה של 12%. באר שבע בכלל יש לנו התעוררות מאוד יפה בקניון. אז באר שבע, ומתחדשים בירושלים. קניון מוביל, קניון מצליח, קניון שהסביבה אוהבת אותו, החלטנו להשקיע בו עשרות מיליוני שקלים, בכדי שהוא יהיה מוכן לעתיד, ואמרתי כבר, אני לא רואה תחרות חדשה בירושלים, אבל אנחנו מתחדשים שם. אנחנו מתחדשים עכשיו בפאסט-פוד חדש בגבעתיים בתחילת עבודות. אנחנו מתחדשים בפאסט-פוד חדש בתל אביב לקראת תחילת עבודות. אנחנו מתחדשים, אנחנו מתרעננים, ואני חושב שהפעולה הזאת, כולל הצמיחה של הכלכלה, כולל הכניסה של הרשתות הזרות, כולל העובדה שאין תחרות משמעותית לקניונים, אני אומר את זה כבר לאורך זמן, אני לא רואה נכסים חדשים משמעותיים שקמים לצידם של אותם קניונים שיש לנו, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום בטוח, עם אופטימיות מסוימת לגבי, אופטימיות מסוימת ויפה לגבי ההמשך. לגבי הסוחרים יש רשתות שמצליחות יותר ויש רשתות שמצליחות פחות, יש רשתות בינלאומיות שמצטרפות.
יובל, אני חושבת שגם בבחינת הרשתות הבינלאומיות, שמסתכלים על הדוחות שלהם, גם הם בעצם קצת, הרווחיות קצת נשחקת, כלומר הצמיחה שלהם רק מגיעה מפתיחת חנויות חדשות בעולם, הסתכלתי גם על הדוחות שלהם, אז אני, בגדול אני רואה שהענף סובל משחיקה ברווחיות שלא משתפרת, אז כלומר, כמה השפעה אנחנו נראה על זה עתיד, על שכר הדירה שלכם או...
אז אני אגיד לי, אני לא יודע, אני מכיר את התוצאות של החברות שמפרסמות את התוצאות, ואני שומע מהסוחרים שמתמקדים גם ברשתות זרות, אני שומע את הדיווחים שלהם על הפעילות בישראל. אז אני חושב שמהקבוצה שמדווחת אתם יודעים את התוצאות לא פחות טוב ממני, ואני חושב שזה מתחלק בין הסוחרים, יש חלקם שהם מציגים תוצאות יפות, ואולי החלק קטן יותר שמציג תוצאות פחות טוב. לגבי הרשתות הזרות, לפחות לפי מה שנאמר לנו, אני חושב שהתוצאות שלהם בישראל הן מסביעות רצון מבחינתם, הן מרחיבות הפעילות שלהם, ואני אתן כדוגמה, את קבוצת זרה, אז כולנו יודעים שהם התרחבו בישראל, ועכשיו גם יש להם את סטרדיבריוס, ויש להם את ברשקה, דרך אגב בראשונים, הם, גם סטרדיבריוס וגם ברשקה פותחים חנויות, סטרדיבריוס זה החנות השנייה או השלישית שלה בארץ. אנחנו יודעים שקבוצת פוקס מביאה רשתות נוספות, על אף שזה בא גם על חשבון רשתות קיימות. דרך אגב בראשונים, החנות הראשונה של פוטלוקר בארץ תהיה. אנחנו יודעים שרונן שמיר עם הקבוצה שלו מביא רשתות חדשות לישראל. דרך אגב דיזיגואל תפתח את החנות השלישית או הרביעית שלה בארץ בראשונים, בפרויקט החדש שלנו. אנחנו יודעים ש-H&M, הם מרחיבים את הפעילות שלהם בישראל, הם מביאים את H&M הום. דרך אגב, אנחנו יודעים שבראשונים ובעזריאלי תל אביב יפתחו החנויות הראשונות של H&M הום. כלומר, אנחנו רואים את הרשתות הזרות האלה מרחיבות פעילות בארץ, זה בהחלט מאוד מאוד עוזר לתחום הקניונים, ואני חושב שהדבר שמבשר מבחינתנו טובות זה שכל מה שציינתי כרגע פותחים חנויות בקניון החדש שלנו בראשונים, לעתים חנויות ראשונות, לעתים חנויות ראשונות במקביל לחנויות ראשונות שהם פותחים בקניוני עזריאלי האחרים.
לגבי שרונה, יש חדש עם המסחר?
לא, אין לנו חדש לגבי המסחר בשרונה, עדיין אנחנו עושים מאמצים גדולים לשווק את הפרויקט הזה לרשתות מסחר מאוד מאוד ממותגות. אני לא יכול להודיע על חוזים מהסוג הזה, יש חוזים בשרונה, חוזים טובים, אבל אין שם פריצת דרך בהיבט של מה שאמרתי כרגע. אבל אנחנו מנהלים מסעים ומתנים מאוד מתקדמים עם אותם רשתות, ואני, אם בעבר אמרתי, אנחנו עדיין צריכים להוכיח את עצמנו וכולי. אני די אופטימי עכשיו לגבי שרונה, ותזכרו שבשיחות הקודמות אמרתי דברים אחרים, אמרתי שעדיין זכות ההוכחה עלינו. כרגע אני מרגיש שאנחנו נמצאים שם, אנחנו במשא ומתנים סך הכל מתקדמים עם רשתות מאוד מאוד ממותגות לגבי שרונה.
אוקיי, תודה רבה.
השאלה הבאה מעומר וונש ממגדל. עומר, בבקשה.
שלום לצוות וברכות על התוצאות. יש לי שתי שאלות. פעם ראשונה, מתי ניסע ליוסטון לראות את המשרדים מקרוב? והשנייה, בקשר לצמיחה. הראשונה, אני מקווה שזה המובן שהבדיחה. לגבי הצמיחה בסיים פרופרטי, לאורך השנים האחרונות אנחנו רואים שיש קצב שנתי של בין נגיד 2 ל-4 די קבוע. ורציתי, אם תוכלו להרחיב ולהסביר את זה ולציין אם אתם רואים את זה גם קדימה. כי אם זה ככה, אז מחירי היוון שלנו איכשהו צריכים להתייחס לזה. תודה.
תודה לך. לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שלפני הטיסה ליוסטון ננסה לטוס משילת לדיור המוגן במודיעין, ובאמת לראות שם את ההתקדמות האדירה שמתבצעת שם בנכס. הבוקר ביקרתי שם, באמת נכס יוצא דופן. הנכס שלנו, של הדיור מוגן במודיעין, נראה נפלא, מתקדם בקצב הנכון, אנחנו עומדים בלוחות הזמנים. לגבי שיעורי הצמיחה, נכון, יש לנו צמיחת NOI ריאלית מאוד יפה בשנים האחרונות. אין ספק שבתעשיות אחרות, נקרא לזה, אנליסטים מתייחסים באמת לשיעורי הצמיחה האלה בתוך הערכות השווי שלהם. אם לא מתייחסים לזה כאיזושהי צמיחה קבועה בתוך הערכות השווי, אז זה באמת צריך לבוא לידי ביטוי בשיעור ההיוון. שיעור ההיוון שלנו הוא מאוד שמרני, לאורך זמן נשמר באותו שיעור היוון, ובאמת אתם צריכים לחשוב אם צריך לשקלל את שיעורי הצמיחה האלה לתוך שיעורי ההיוון שלנו. אני מזכיר שאנחנו בסוף השנה מצפים לעשות שערוך לנכסים, לכלל הנכסים, ואני מקווה שבכל זאת נראה ירידה הדרגתית בשיעורי ההיוון.
יובל, אבל אתה יכול להסביר טיפה יותר איך, מאיפה זה נובע? זה נובע מחסכונות, מניצול יותר טוב של הנכסים, כדי שנוכל יותר להרגיש אם זה פרמננטי או...
נדבר על הגידול ב-NOI. הגידול ב-NOI...
same property, same property NOI.
הגידול ב-NOI, same property, הוא... במשרדים, התשובה היא נורא ברורה. יש עודף ביקוש על היצע, בצורה, באזורים שבהם אנחנו פעילים בצורה מאוד יפה. יש לנו גידול מאוד יפה בהרצליה, ביקוש יפה בתל אביב. צריך לזכור גם שאין לנו החלפות, כן? אין לנו החלפות בתל אביב, במגדלים. פה ושם יש החלפה. ואנחנו רואים את זה בשרון, אבל זה לא סם פרופרטי. במסחר, זה יכול להיות תוצאה של מספר דברים. אחד, לפעמים שינוי בתמיד. אם אתה מכניס חנות א' במקום חנות ב', אם היא פעילה בתחום האופנה והחנות הקודמת הייתה פעילה בתחום שהוא פחות רווחי ומשלם פחות שכר דירה, אתה יכול לראות שינוי בשכר דירה. לעתים זו תוצאה של גידול בפדיונות והצלחה של חנויות. זאת הסיבה השנייה. ובעצם אלה שתי הסיבות העיקריות. אני חושב שהגידול שאנחנו רואים עכשיו במסחר, בעיניי הוא המינימום הנדרש מאיתנו. כלומר, אני מקווה שאנחנו נראה גידולים גבוהים יותר בעתיד, מאותם סיבות שציינתי במהלך השיחה, וזה הגידול בפדיונות שאנחנו רואים כרגע. בתקופה שבה אנחנו רואים גידול בפדיונות, סביר להניח שיחתמו חוזים טובים יותר לגבי העתיד. ההשפעה שלהם היא כמובן לא מיידית, היא בשוליים מיידית, היא מצטברת לאורך זמן.
תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5938, אכן מבעוד כשעתיים. מר ברונשטיין, בבקשה.
טוב, קודם כל תודה על זמנכם ותודה על השאלות שהיו בהחלט שאלות מעניינות. כמו שאמרתי בהתחלה, התוצאות באמת תוצאות טובות, תוצאות איכותיות. מעבר לתוצאות, הייתי אומר שההתקדמות שלנו ביזום וההתקדמות בשיווק בהחלט נותנת אופטימיות מאוד גדולה לגבי העתיד, חלקה כמעט מובטחת. כל מה שאני יכול לבקש מכם זה לעבור עוד פעם ועוד פעם על הדוח ולראות באמת עד כמה הדוח הזה בעינינו הוא דוח טוב ועד כמה ההמשך נראה אופטימי, ותודה רבה לכולם.
תודה, בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.